שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל לשדראל.
שלום.
היום אנחנו רוצים לדבר עם הרב לייטמן על היסטוריה, היסטוריה קולקטיבית, לא במובן המשעמם של ההיסטוריה, אלא במובן איך להתייחס נכון לכל מה שעברנו כמין אנושי, כעמים שונים, ואיך זה משפיע על החיים שלנו כאן ועכשיו בדרכנו אל חיים חדשים, תהיו איתנו, יעל בואי תפתחי בבקשה.
אז באמת כולנו לומדים היסטוריה בבית ספר, היום ככה לכבוד התוכנית אני אספר שפתחתי וויינט על הבוקר, ואני רואה שליד הבית שלי באזור השרון גילו איזשהו אתר ארכיאולוגי פרה-היסטורי מלפני 500,000 שנה, ארכיאולוגים מייחסים לו חשיבות מאוד מאוד רבה, יש התרגשות רבה סביב הסיפור הזה, וזה העלה לי הרבה מאוד שאלות ככה...
500,000 שנה?
כן, 500,000 שנה, וזה מה שאומרים. בתקופה שבה עוד הכלים היו מאבן, הרבה מאוד... עכשיו, יש שם כמה שכבות של התיישבות, אז הם לומדים מזה לא רק על התקופה מלפני 500,000 שנה, אלא הרבה מאוד קדימה. וחשבתי לעצמי האם זה חשוב בכלל לגלות את הדבר הזה? מה החשיבות של דבר כזה? ומה החשיבות בכלל, את יודע, של ההיסטוריה שלנו, של העולם, וההיסטוריה שלנו כעם או כל אחד, והסיפור ההיסטורי של העם שלו בפרט, ועל זה אנחנו רוצים ככה... לדבר בתוכנית שלנו, ואני רוצה לפתוח בשאלה של מה חשיבות ההיסטוריה עבור האדם, ההיסטוריה של העולם, של העם שלו. לעמי אירופה אולי זה לא רק העם שלהם, אלא זה כל ההיסטוריה של כל העמים באזור. מה חשיבות ההיסטוריה עבור האדם והאנושות?
נו, האדם שהוא יודע את ההיסטוריה שלו, הוא מרגיש שיש לו שורשים, שיש לו זיקה, שיש לו כוח ומקום בעולם, שהוא לא פתאום נפל מהשמיים, או יוצא עכשיו מהביצה, אלה היו הרבה דורות לפניו, שהם סידרו לו את החיים, שהם עיצבו לו את החיים, שמהם הוא מקבל שפה, תרבות, חינוך, האנשים הקרובים, הרחוקים, אפילו אויבים וכן הלאה. הוא מרגיש שהעולם הוא נמסר לו מדור הקודם, באיך שנמסר, אבל הוא נמצא בתוך העולם הזה, בגלל שהוא מבין ומרגיש את התהליך בלתי פוסקת, בקודם ונמשך, ולכן זה לא ההיסטוריה שלו בעצם. זה החיים שלו. אמנם שאם אנחנו יכולים להגיד על אדם שהוא חי 1,000,000 שנה, או כמה מיליונים שנה, אז בסדר, זה החיים שלו ככה. אז זהו, מדור לדור, מדור לדור. הוא חי ומת, חי ומת, כביכול. אבל בעצם זה סך הכל איזשהו חלק החיצון ממנו מת. אבל החלק הפנימי שלו, הוא כל הזמן מתחדש, וכל הזמן ממשיך לחיות ולהתפתח. ולכן זה שאנחנו רואים הרבה גופים שהם חיים ומתים, אנחנו צריכים לראות את זה אולי בצורה אחרת. שיש כאן באמת מגוון הגופים שמתחדשים, כמו שהולכים לישון וקמים, כן? והיסטוריה זה כבר לא היסטוריה, הופכת להיות, אלה הופכת להיות כמין חיים כאלו. למה אנחנו נקרא לזה היסטוריה שלפנינו מהלידה והלאה, והיסטוריה שאחרינו מהיום המיטה והלאה. אלה לראות למעלה מזה.
לראות למעלה מזה, מה? אני קצת התבלבלתי ככה במה שאמרת עד עכשיו. האם אותו בן אדם...
אני לא רוצה להסתכל על האדם.
אוקיי.
אני רוצה להסתכל על האומה נגיד, או על כל האומות, איך שהם צריכים לראות את ההיסטוריה, שזה לא מת ולא נגמר ולא נולד, אלא זה תהליך מאוד ארוך, שאי שם מתי שהוא התחיל לפני מיליוני שנה, ומי יודע מתי שיגמר.
למה זה חשוב לי היום להכיר את כל מה שהיה כל כך הרבה שנים בעברי?
זה נותן לאדם הרגשת השורשים, הרגשת היסוד, שהוא לא לבד ושלא קרוע מכל המנותק, מהמציאות, אלא ההפך, הוא נמצא בתוך המציאות ומתפתח עם המציאות. זאת זאת אומרת, מי הוא? הוא זה שאותו אדם שפעם היה בתקופת האבן, ואחר כך תקופת הנחושת וברזל וכן הלאה, עד שהגיע היום לתקופת הפלסטיק.
אז זה נותן פרספקטיבה.
העידן הפלסטיק.
עוד יותר מזה.
אז זה נותן, אתה אומר, איזושהי פרספקטיבה מאוד מאוד רחבה. אתה תופס אותך לא כמשהו נקודתי, אלא כמשהו הרבה יותר רחב. גם את עצמך וגם את האנושות בכלל.
כן, ואני רואה את הכל ככה במבט אחד.
בכל זאת, מה זה נותן לי היום? אוקיי, אני יודעת שאני לא התחלתי היום.
אנחנו לא יכולים. אנחנו לא יכולים לחיות בלי שורשים. יחד עם זה, לא להיות שקועים בעבר, כמו שדיברנו בתוכניות הקודמות, וכל הזמן לחפש את העתיד היותר בטוח, נכון, אמיתי, ביתר התקרבות לחוקי הטבע, בהבנת הטבע.
איך, כן. איך זה משפיע על האדם כשהוא יודע שהוא לא נקודתית בא, מתחיל ונגמר, אלא שיש עוד היסטוריה מאחוריו, ויש כנראה גם עוד עתיד לפניו. איך זה אמור להשפיע על האופן שבו הוא פועל במציאות?
זה אמור להשפיע בזה שהוא בכל זאת רוצה או לא רוצה, הוא נבנה מכל הדורות הקודמים, הם נמצאים בו, בעל הסולם כותב על זה מאוד יפה במאמרים שלו, על כל הדורות שעברו, ואיך אנחנו מתבססים עליהם, אפילו שלא מודעים לזה. וכך אנחנו צריכים להמשיך. לכן ידיעת העבר היא נכונה כדי ללמוד ממנה, אבל לא להיות שקוע.
אני מרגישה שאתה מדבר על זה שזה מער עבר אפילו ללמוד בשכל, כי אתה אומר אנחנו הרבה פעמים אפילו לא מודעים לזה.
לא רק בשכל, אני צריך לדעת את התקופות. אנחנו מדברים על האופי של אומה, אופי של אדם, אופי של משפחה. אנחנו מדברים על הרבה מאוד נתונים שנמצאים בכל אחד מאיתנו, ובכל קבוצה, ובכל עם, ואנחנו צריכים ללמוד אותם, כדי לדעת איך אנחנו באמת יכולים להביא את עצמנו לצורה מושלמת. אנחנו נהיה מרוצים מהחיים.
ידיעת העבר היא סוג של כוח בעיניך?
ידיעת העבר זה קודם כל היא הכרחית, כדי לדעת איך אני משיג טוב. בהווה. ובעתיד.
אוקיי. יש הרבה גישות שמדברות על זה שבעצם חשוב להבין את ההיסטוריה מתוך זה שההיסטוריה חוזרת על עצמה. זאת אומרת, אם אני אבין איזה שהם תהליכים חברתיים, פוליטיים, מדיניים, לא משנה מה, כלכליים אפילו, שקרו בעבר, אז אני אדע בעצם לאפיין איזה שהם דפוסי התנהגות, ואז אני אדע להתמודד עם אותם חלקים בעתיד. Mm-hmm. ההיסטוריה חוזרת, לדעתך?
כן. מפני שאנחנו צריכים ללמוד בהיסטוריה, שאנחנו מתפתחים לפי מה שנקרא בחומת הקבלת דלת בחינות דור ישר.
שזה אומר?
שזה אומר שיש חמישה תקופות, חמש תקופות מיוחדות בהתפתחות החיים על פני האדמה, וכמו שהיה בהתחלה תקופת הדומם, אחר כך על פני כדור הארץ תקופת הצומח, חי, ועכשיו זה מתחיל להיות תקופת המדבר. שתקופת המדבר סך הכל 3.5, אולי אפשר להגיד 6,000 שנה מתקופת האדם. ועד היום, דרך בבל העתיקה, דרך אברהם ומשה במצרים וכן הלאה, ואנחנו כבר בגלות אחרי כל החורבנות שעברו עלינו, ועכשיו אנחנו מתורגים מהגלות וחוזרים לארץ ישראל ולמדינת ישראל ולמצב שאנחנו צריכים לתקן את כל השלבים הקודמים בזה שאנחנו מביאים אותם למצב המושלם. ואז בזה אנחנו חותמים כל ההתפתחות שלנו בעולם הזה, החומרי. והעולם שלנו אז מעלה דרך חזרה לאותו מקור הרוחני מאיפה שהוא נוצר לפני נגיד 14.5 מיליארד שנה.
אתה באחת התוכניות הקודמות שלנו דיברת על היסטוריה רוחנית והיסטוריה גשמית. Mm-hmm. התייחסת לשתי נקודות שונות לחלוטין. אז לא התעכבנו על זה כי זה לא התאים לתוכנית, אבל אני רוצה, אם אתה יכול טיפה יותר ככה, להעמיק מה זה היסטוריה גשמית ומה זה היסטוריה רוחנית, מה ההבדל ביניהם?
בעיניי אין הבדל. יש היסטוריה רק אחת, וזה לא היסטוריה, זה פשוט צורת ההתפתחות, מה שאנחנו עברנו. זה לא בדיוק מה שחושבים מדענים, או מכל שכן עוד יותר גרוע, היסטוריונים ופוליטיקאים למיניהם, שזה הכל קשור, אנחנו יודעים, היסטוריה ופוליטיקה, אני לא יכול לכתוב אפילו על לפני מיליארד שנה, או לפני מיליון שנה, אם זה לא מתאים לפוליטיקה שיש לנו במדינה, וכו' וכו'. כי זה יכול להיות שייכנס לאימות ונגד דעת הפוליטיקאים, ואז בהתאם לזה יכולים לעשות לבעיות עם המבט ההיסטורי שלי.
זאת אומרת שגם ההיסטוריה היא לא בדיוק...
לא, ההיסטוריה היא מאוד מאוד פוליטית.
אוקיי.
מאוד פוליטית, אי אפשר לזוז שם ולהביע משהו, כי אם אני אומר שמישהו נפל ומישהו קם ובגלל זה ובגלל ההוא, זה הכל שייך להיסטוריה וגם כן פתאום לפוליטיקה.
אז יש אינטרסים בתוך כל הסיפור הזה.
ודאי, כן. זה הכל כבר עד היום, עד נכון להיום הזה. ולכן כל החלקים האלה הם מאוד מאוד רגישים לכל עם ועם, עם ההיסטוריה שלו, עם כל מה שקורה.
אני רוצה לחזור להיסטוריה החוזרת. האם ההיסטוריה חוזרת?
היסטוריה חוזרת.
אמרת שכן.
בכל תקופה ותקופה אנחנו עוברים אותם השלבים, רק בגובה יותר, בגובה יותר.
זאת אומרת שזה איזושהי התפתחות ספירלית כזאת, שבשביל שתקופה מתחילה בשלב מסוים, עוברת חמישה שלבים, נגמרת תקופה. תקופה הבאה מתחילה עוד פעם. באותו שלב נגמרת תקופה. מה השלבים שעוברת כל תקופה ברמה מאוד מאוד בסיסית, רק שנבין על מה אתה מדבר?
הגברת האגו. בדרגת דומם, בחמישה דרגות הפרטיות, בדרגת הצומח, בחמישה דרגות הפרטיות, בדרגת החי, בחמישה דרגות הפרטיות, ובדרגת המדבר, בחמישה דרגות הפרטיות.
האגו של האנושות או האגו של הטבע כולו?
האגו של אותו הטבע שאני מדבר, או דומם, או צומח, או חי, או מדבר.
זאת אומרת שכולם מתפתחים לאורך כל ההיסטוריה, ויש להם כל הזמן שלבים שונים של התפתחות.
שלבים דומים של התפתחות, אבל כל אחד במידה שלו, ברמה שלו. אנחנו לא יכולים להשוות מה שקורה בדומם ובצומח. Okay. אבל בכל אחד מהם יש אותם שלבי התפתחות. רק בדומם זה נראה כך, בצומח זה אחרת.
מה לגבי החברה האנושית? ההיסטוריה של החברה האנושית, מאז שיש בני אדם, כן. ההיסטוריה חוזרת על עצמה בקרב המין האנושי?
מה זה חוזרת? היא חוזרת ברמה אחרת, ברמה יותר גבוהה.
אז יש מחזורים כאלה שכל פעם עולים כן. ברמה יותר גבוהה.
כן.
אבל השלבים בכל מחזור כזה הם זהים?
הם זהים.
רק הגובה האיכותי הוא מתקדם
כן,
יותר?
כן.
אז אני רוצה רגע להבין רק בקרב המין האנושי. כשיש מחזור, הוא מורכב מכמה שלבים? חמישה? אם הבנתי כן. קודם, חמישה. מה הם השלבים?
כמו שישנם חמישה דרגות במחזוריות, כן? גם בכל מחזור יש חמישה רמות.
אז כך הייתי מחזור אחד. נגיד מחזור מסוים בהיסטוריה, כולל בתוכו חמישה שלבים, ואחר כך יש איזושהי קפיצה לרמה יותר גבוהה, שגם בא המחזור הזה, שהוא בין חמישה שלבים, יחזור על עצמו וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו ניקח סתם רגע.
חמש כפול חמש, 25.
אז אני רוצה רגע להבין, האם אתה יכול להסביר לי בצורה ככה פשוטה, מהם חמשת השלבים בכל מחזור?
הגברת האגו סך הכל, ובהתאם לזה בכל אומה, הסגנון ההתפתחות קצת משלה.
אז מה, זה ווליומים שונים של האגו בחמישה שלבים כביכול?
ודאי.
זה מה שאתה מדבר כן. בכל ה... אני רוצה רגע... אתה רוצה עוד אורן?
לא, בבקשה.
אני רוצה להסתכל שנייה על ההיסטוריה הכללית של האנושות. איזה תהליכים משמעותיים בעיניך עברה האנושות על פני ההיסטוריה? כמה נקודות ככה, לא ממבט של היסטוריון, ממבט שלך כמקובל.
מבט שלי כמקובל, זה היה הופעת האדם, ש שבבן אדם שבעולם הזה התגלה יכולת לגלות את הכוח עליון, אלוקות, מה שנקרא. כוח עליון שבטבע. ואז להבין כל השלבים, כל הסיבות, כל החוקים ותהליך, דרך כל העולמות, איך שזה קורה, כולל העולם שלו. קראו לו אדם לפני 5,779 שנה.
שזה לא האדם הראשון עלי אדמות, אלא זה...
לא, היו לו אבא ואמא וכל הקרובים והכל.
אז מה היה מיוחד בו, באיש הזה?
השגת האלוקות.
אז אתה אומר, הופעת האדם, היכולת שלו לגל...
שבהורים שלו לא היה, ובכל הדורות הקודמים לא היה, והוא הראשון שממנו והלאה, כבר התחיל בעולם שלנו להופיע אנשים עם השגת האלוקות, עם יכולת להשיג את האלוקות ועם השגת האלוקות.
במה הוא היה שונה? מה זה יכולת להשיג את האלוקות? במה הוא שונה מההורים שלו?
הוא לא היה שונה בכלום חוץ מזה.
מה
ההורים שלו קראו לו אדם. למה קראו לו אדם? הם לא ידעו.
והשגת האלוקות שהיא הבדילה אותו מכל קודמיו, זה בעצם הפריצה, לכן אתה מציין אותו כתחנה מרכזית, כי הוא בעצם עשה איזה פריצה דרך שאנשים שחיו לפניו לא גילו את מה שהוא גילה.
הוא ציין את הגבול.
בין מה למה?
בין גשמיות לרוחניות.
מה זה אומר?
שממנו והלאה התחיל להתפתח בתוך מין האנושי, ייצור הרוחני.
מה זאת אומרת התחיל להתפתח במין האנושי ייצור הרוחני?
שהיה אדם, כמו שאנחנו רואים, שהיה לא יותר מהבהמה, כמו שכולנו כאן, לפניך, ובתוך האדם הזה התחיל להתפתח בפנים. איזה ייצור חדש, רוחני.
איפה זה בפנים?
בפנים אתה לא יכול לדעת איפה. זה אין לו מקום.
אז שאתה אומר בפנים, למה אתה מתכוון?
בפנים, בתוך המודעות שלו. בתוך ההרגשה שלו.
ובמה זה, אתה מדבר על זה כעל שינוי מאוד דרמטי. זאת אומרת, מה זה מאפשר, לאן זה לוקח, למה דווקא הקו הזה הוא קו שאתה ציינת כקו משמעותי מבחינתך?
מאז והלאה, האנושות התחילה לנוע לקראת הכרת האלוקות.
מהי האלוקות?
כוח עליון של הטבע.
למה זה חשוב להכיר?
כי בזה אנחנו מתעלים לאותו הכוח, לאותו השורש שלנו, שממנו אנחנו נוצרנו. דומם, צומח, חי, ומאדם זה נקרא דרגת המדבר, תקופת המדבר, שאז אנחנו כך התחלנו להתפתח.
זאת אומרת שכל האנשים החל מאותו בן אדם, הם אנשים עם איזשהו פוטנציאל רוחני? זה מה שאתה, כן. זה מה שאתה, מה שעד לפני כן לא היה בכלל.
כן, וממנו והלאה, כבר יש פוטנציאל, לא שהם מרגישים ולא שהם חיים כך, חווים את זה, אבל יש פוטנציאל בכל אדם, איכשהו להתפתחות הרוחנית.
ובעצם אתה מתאר את זה כביכול, האנושות הלכה בכיוון מסוים עד לתקופה מסוים, ופתאום בתוך אותו בן אדם, במודעות שלו התפתחה היכולת הזאת להשיג את האלוקות, וקרה משהו, פתאום יש אפשרויות נוספות. שנבין למה זה כל כך משמעותי. מה יש בנקודת הציון הזאת?
כי כמו שכל התקופות, התקופה הזאת שאנחנו חיים גופניים, היא תקופה זמנית, קצרה, שאנחנו עוד מעט נצטרך להפסיק אותה, זה לא תלוי בנו.
להפסיק מה?
להפסיק לחיות בה.
כולנו?
כולנו, כן. ולעבור לדרגה הבאה.
אורן, אתה, אני, כולנו, כל כן, הצופים
כן,
שלנו.
כן, כן, ודאי. ועולם שלנו כאילו הוא מתעדה. כותב בעלי סולם על זה.
ואז מה? אז בעצם הוא הוא האופציה לחיות בצורה אחרת?
חייבים לעבור לחיות בצורה אחרת, כן? בצורה רוחנית. הדס כולנו כבר אנחנו נהיה מוכנים לזה.
אז יש כאן באיזשהו, בעצם איזשהו תהליך התפתחותי, שכבר קורה 5,000 שנה, אתה אומר, של איזשהו התפתחות של פוטנציאל רוחני לגילוי, להשגת האלוקות. איפה זה שם כל אחד מאיתנו, כל אחד מהצופים שלנו? מה זה אומר מבחינתנו כבני אדם כיום? לאן אנחנו אמורים לקחת את זה? זאת אומרת, זה סוג של ידיעה ש... מה לעשות עם זה?
בינתיים אין מה לעשות. בוא נרגע.
אוקיי, נרגעתי.
זה עוד לא עומד על הפרק.
אוקיי. מה כן עומד על הפרק כרגע? מה... בכל זאת...
להכיר בזה קצת ולהתקדם. כי בזה אנחנו משפרים את החיים שלנו, ומבינים לאן שהטבע דוחף אותנו.
איזה אירועים בעלי משמעות היסטורית קורים היום בחיים שלנו? בעידן המודרני, היום, תקופתנו.
אנחנו נמצאים בעידן מאוד מיוחד, שאנושות מתייאשת מכל ההתפתחות שלה עד כה, ורוצה בעצם לקבוע התפתחות החדשה. שאנחנו נמצאים עכשיו ממש כעבודים, ואין לנו לאן ומה לעשות, ולא עם שום דבר שאדם פיתח בעולם הזה. אנחנו רואים עד כמה שאנחנו, בסך הכל כמה שאנחנו פיתחנו דברים, אנחנו פיתחנו רק נשק איך להרוג, איך פשוט להרוס את הכל. זאת אומרת, כל הרגש וכל השכל של האדם, וכל העילות שלו למעלה מכל מן החי, זה כדי ממש להרוס את כל הטבע.
יש לי שאלה, אחרי עידן הפלסטיק, אהבתי את הביטוי מקודם, עם הפלסטיק, תקופת האבן, תקופת הזה, תקופת הפלסטיק. איזה עידן מצפה לנו אחרי עידן הפלסטיק?
הרוחני.
מהו?
זה נקרא שאנחנו עולים לדרגת הקיום הרוחני, שמה שאנחנו עכשיו חווים, אנחנו חווים את תקופת האגו שלנו. תקופת האגו הזה כבר נמשך כמעט 15 מיליארד שנה.
חתיכת תקופה.
כן, ואנחנו עוד מעט מסיימים אותה.
ומה אחר כך?
ואחר כך אנחנו עולים לדרגה הבאה.
מה היא?
דרגה הרוחנית שקיימים לא בחומר אלא בכוח.
מה זה אומר?
זהו, שנחיה בכוחות ולא בחומר כמו שאתה עכשיו מרגיש.
למה אתה מתכוון שאתה אומר חומר ולמה אתה מתכוון שאתה אומר כוח?
שעכשיו אתה חי מפני שאתה מורכב מחומר ואתה מרגיש את עצמך דרך החומר הזה.
הגוף שלי? החושים שלי?
גוף, חושים, אפילו שכל, רגש, תפיסת המציאות, הכל דרך החומר.
כן.
ואז אתה תיכנס להכרת התוכנה של המציאות, ותתחיל לבדוק אותה שאתה קיים דרך לא חומר אלא כוח.
מה זה כוח?
כוח שאתה תחיה בתוכנה.
דרך מה? לפני כן אמרת שהוא חי דרך הדברים הגשמיים, דרך מה הוא יחיה עכשיו? איך הוא ירגיש את המציאות דרך מה?
דרך התכונות רוחניות.
מה עם תכונות רוחניות?
אני לא יכול להגיד לך.
למה?
זה ההפך מהטבע שלך. אתה תצטרך לעלות לדרגת ההרגשה החדשה, שאתה תתחיל להרגיש דברים לא ברצון לקבל שלך, אלא ברצון להשפיע ולאהוב.
מה זה רצון לקבל?
רצון לקבל זה רצון לרכוש. רצון למלות את עצמו.
לזה אתה קורא אגו? שאתה אומר אגו, אתה מתכוון לרצון הזה? כן. שהוא בעצם טבעי לגמרי.
בטח.
וכך אנחנו תופסים את העולם כבר מיליארדי שנים.
כן.
מה הלאה? בהיסטוריה הבאה, העתידה.
בהיסטוריה הבאה שאתה תשנה את התפיסת המציאות שלך, שעכשיו היא מצטיירת בתוך הרצון לקבל שלך, בתוך האגו שלך, איך שמצטיירת, ולכן זה נקרא מה שמצטייר העולם שלי, ואז אתה תתחיל להרגיש את המציאות בצורת השפעה ואהבה, מה שנמצא מחוץ לך, ואתה בעצמך הופך להיות רק מי שמרגיש את המציאות. לא רוכש אותה, לא מושך אותה, לא כלום, אלא מרגיש אותה, משתדל למעלות אותה, משתדל לאהוב אותה ולהקריף את עצמך לשם המציאות, כמו שעכשיו אתה מקריף כל חולך כאילו לחיים שלך.
לחומר, זאת אומרת, זה חיים בעולם שהוא לא, כן. הוא לא חומרי כביכול. זה...
לחיות ברוח.
איך ההיסטוריה של כל מה שחווינו עד היום, תעזור לנו בשלבים הבאים?
אנחנו נלמד אותה, ונבין שזה התהליך שאנחנו כולנו עוברים בחוק הטבע, ואין לנו מנוס, אנחנו חייבים לקיים את זה. אלא יש כאן עניין, או הטבע יקדם אותנו על ידי הלחצים, מכות, מלחמות, שזה כך כתוב גם כן בחוכמת הקבלה שיכול להיות, או שכאן יש לנו כבר בחירה חופשית, פעם ראשונה. בהיסטוריה יש לנו בחירה חופשית, להתקדם לשלב הבא, בצורה שאנחנו בעצמנו עוזרים לעצמנו.
הרב לייטמן, זה מרתק, אבל הזמן שלנו נגמר. מה הכי חשוב לקחת מכל מה שלמדנו היום על ההיסטוריה הקולקטיבית שלנו כאנושות?
רוצים להבין? תבואו ללמוד.
תודה רבה, תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו, חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.